One, two. כן, 7-9 הרייטינג אמש של תוכנית, התוכנית הפופולרית הפטריוטים בערוץ 14 בהגשת יוד מם. כן, בוקר טוב, בן.
בוקר אור.
מה נשמע?
בסדר, אין טענות.
אין טענות.
עולם כמנהגו.
יפה.
מדחי אל דחי.
מדחי אל דחי.
כן, בערך.
יפה, בסדר. מה עוד אנחנו רואים בגזרת החדשות, ערוץ 13-5-6, כרגיל נמוך מאוד, חדשות 12-13.5, גם נמוך, יפה, בסדר, מעניין, מעודד, נחמד. כן, הערות בבקשה מאוד השרון. אנחנו מתחילים פה עכשיו את השבוע, שני שלישי רביעי, זה בניצוחנו, אני מבקש אנשים להתרכז, זו הולכות להיות שעתיים עמוסות,
לא קל יהיה.
לא קל יהיה, לא פשוט. אני מציע שפשוט... פשוט נתחיל בעבודה, פשוט נתחיל בעבודה.
בלי דיבורים מיותרים.
בדיוק, ללא דיבורים מיותרים. אנחנו...
שמה כל ההקדמות האלה?
בדיוק. אנחנו ראינו פה קמפיין של רעב בעזה, כמובן בניצוחה של התקשורת הישראלית. תוריד לי את התא הזה והשנה, תודה.
הוא חזר עם התא, אני חושב שלא.
למשל, בוא ניתן כמה דוגמאות. אוהד חמו דיווח שיש רעב בעזה, ברק רביד שיתף אותו, מוחמד מג'דלה שיתף אותו, מנליס, דובר צהל לשעבר, כתב כך, בוא נקרא לכם איזה ציטוט או שניים, כדי שיהיה נחמד, בסדר? בבקשה. מנליס, אם מדינת ישראל וצהל לא מצליחים כבר שבועות להכניס כתבים לרצועת עזה ולשכנע אותם שאין תופעת רעב, אולי המסקנה הנוראית היא שיש בעזה בעיית רעב ושאנחנו אחראים לה. זה היה דובר צהל כאמור. אלמוג בוקר למשל, תכף נגיע לאלמוג בוקר, ויינט, כותבים, מצטטים מהניו יורק טיימס, בכירים בצהל הניו יורק טיימס, אין הוכחות לגניבה שיטתית של חמאס מסיוע האום, וזה כשיוסי יהושע, הכתב של ויינט, כותב, אין שום סיכוי בעולם שקצין בכיר בצהל אמר לניו יורק טיימס שאין הוכחות לגניבה שיטתית של חמאס מסיוע האום, כי מדובר בשקר מוחלט ולא חסרות עדויות לכך. אתם קולטים מה שאנחנו אומרים, נכון? אנחנו ממשיכים. ברק רביד, שימו לב מה כותב ברק רביד, מתעבלה 12, החלטה אומללה פזיזה יעירה ופוליטית של נתניהו והקבינט בחודש מרץ על הפסקת הכנסת הסיוע לעזה, הכתיבה מדיניות הרסנית שנמשכה 4 חודשים, וכללה ביצוע פשעי מלחמה, כן? זה כתב ב-12, ישראל עשתה פשעי מלחמה. עוד מה יש לנו, אלמוג בוקר, אלמוג בוקר, גם הוא מתבלה 12.
היה כבר, עשית כבר אלמוג בוקר.
לא, 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 מה, לא עשיתי אותו בסוף, ומה הוא כותב? הוא כותב, כך הצליח קמפיין הפייק של חמאס, שלב אחד, ארגון הטרור הרעיב את התושבים בעזה, כשמנע מהם בכל דרך, כולל רצח לקבל את הסיוע, שלב 2, גרמו לעולם להאמין שישראל מרעיבה את התושבים ברצועה, אלמוג, מי גרם לעולם להאמין שישראל מרעיבה את התושבים ברצועה, אם לא בדיוק כל הכתבים והמגישים והפרשנים שלכם? תשמע למשל את יונית לוי אתמול אחרי הכתבה על הנושא הזה, בבקשה.
אולי הגיע הזמן להבין שזה לא כישלון הסברתי, אלא כישלון מוסרי, ולהתחיל משם.
זאת אומרת, זה כישלון מוסרי של מדינת ישראל, שאנחנו מרעיבים את העזתים, וכל זה קורה... כשאין רעב בעזה. אין רעב בעזה. התמונות היחידות של רעב בעזה יצאו של ילדים שחולים במחלות גנטיות, כן? אתמול אגב, מוחמד, לא מוחמד, יוסף חדד פרסם תמונה של הילד המפורסם, שמהתמונות שם, שהוא בכלל חולה בסיסטיק פיברוזיס, כן? איזושהי מחלה גנטית, והוא קיבל טיפולים באיטליה, וזה הילד מהתמונות. יש תמונה אחרת של ילד כזה ליד אמא שלו שהיא שמנה, האמא שמנה, הילד בלי טיפת שומן על עצמו, זה הכל שקר. אין, חוץ מילדים שחולים במחנות, מחלות גנטיות, שום תמונה. הכל פייק. הכל פייק בעידוד התקשורת הישראלית. שעשתה קמפיין שחייב בסופו של דבר את ישראל להכניס סיוע, להצניח סיוע, ולאפשר לאמירתים וירדנים להצניח סיוע, ולהכניס עוד מסעיות, ואז מה הם אומרים בתקשורת שלהם? אשכרה, אתמול, בתבלה 12, ישראל התקפלה, בבעלה. הם אשכרה אמרו, ישראל התקפלה בבעלה, אחרי שהם עשו את הקמפיין על הרעב בעזה. אתם מבינים ממה אנחנו מתמודדים? עכשיו תקשיבו לדרוק, זה באנגלית, עזוב את דרוקר. דרוקר אומר שהכתבים בעזה, אין להם ברירה, הם חייבים לשתף פעולה עם חמאס. אבל למה הכתבים בישראל משתפים פעולה עם חמאס? למה? הם לא בעזה. מה יש לתקשורת הישראלית? תקשיבו לאופרי אילני מהארץ, מה הוא כותב? ישבנו על שפת הים ודיברנו על עזה. כולנו היינו מבועתים מהזוועה. מישהו אמר, צריך לסרב. אבל ממילא, אף אחד מאיתנו לא משרת בצבא. חלק מאיתנו לא התגייסו, והיתר מזמן לא עושים מילואים. לא אכחיש, בסביבתי החברתית, אין אפילו אדם אחד שלובש עכשיו מדים. חבריי הצעירים יותר, וגם קרובי משפחה צעירים ממני, אפילו לא העלו על דעתם להתגייס לצבא. אתם מבינים על מה אני מדבר? אלה אנשים שקוראים לסרב. אנשים קוראים, אומרים שיש רעב. זה הפרצוף של התקשורת הישראלית. זה הוגש כמידע לציבור. תודה.
כן, וזה הוגש, וזה גם הדגמה של הכנופיה, בוא נאמר, אני לא רוצה לקלל, כבר על ההתחלה, שהשתלטה על המדינה. כששמעתם עכשיו את הפרסה שהושמעה באוזניכם, זאת אומרת, קודם כל, בואו נסתכל על, 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 על הרבע או השמינית או המיליונית המלאה של הקוס. זה לפחות עכשיו לא הפיאסקו של היומשית. זה ברק רביד ואוהד חמו. וכנראה שברק רביד ואוהד חמו גם מכניסים עכשיו סיוע לעזה בלי תמורה. וכנראה שכל העולם רואה חדשות 12 בשעה 8 בערב ולא רואה את כל מאות הרשתות, כולל פוקס ניוז שגם שם יש רעב בעזה. ואולי הגיע הזמן להעלות איזה ראש ממשלה חזק מהימין שיתעלם מברק רביד ואוהד חמו, אגב את אוהד חמו הוא מרבה להשמיע בזה עניין שנוח לו, עכשיו זה פחות נוח לו, ויעשה את מה שצריך לעשות. עכשיו בואו רגע נקריא מה נתניהו אמר אתמול, אתמול, לא לפני 100 שנה, אתמול הוא אמר, בכל נתיב שנבחר נצטרך להמשיך לאפשר כניסה של הספקה הומניטרית מינימלית. עשינו את זה עד עכשיו. אבל האום מייצר תירוץ ושקר על מדינת ישראל. הוא אומר, לא נותנים להיכנס עם הספקה הומניטרית. נותנים, אומר נתניהו. יש צירים מובטחים, אומר נתניהו. כל הזמן היו. אבל היום זה רשמי. מה הוא אמר בעצם? הוא אמר שהוא שיקר לציבור חודשים על גבי חודשים כשאין. אבל תמיד היה. היום כשכל העולם מתהפך עלינו והורג אותנו ואי אפשר כבר להיות ישראלי בשום מקום בשביל החלב, אז הוא פתאום אומר, זה רשמי, היום אני כבר לא משקר לכם, ירד לי רגע הפחד מבנגביר וסמוטריץ' ואני קצת יותר מפחד מזה שעוד דקה, עוד דקה משיטים עלינו סנקציות. בואו נעשה רגע סיכום. אתה יודע, קודם בואו נשמע רגע את הגיבור הגדול ביותר, כן? את סמוטריץ' וכל ההבטחות שלו והצרות שלו, לא בעבר הרחוק, זה למשל באפריל האחרון, קראתי לזה ים כסף.
רצינו לחבות מדורה, שפכנו מים בצד אחד, שלחנו את הלוחמים שלנו לחרף את נפשם במלחמה, שפכנו בנזין בצד השני, כשנתנו לחמאס הסיוע המניטרי, שימרנו את התלות של האוכלוסייה בחמאס, נתנו לו ים כסף, כתוצאה מהדבר הזה, ושמרנו עליו בשלטון.
בואו נשמע עכשיו את מוטב מאוחר מלעולם לא.
אני רוצה רק לחדד את סוגיית הסיוע המניטרי.
תחדד.
אתם יודעים, זה פשוט מדהים.
מדהים.
לראות את השינוי.
שינוי.
האסטרטגי.
אסטרטגי.
פשוט נקודת תפנית אסטרטגית במלחמה. מהרגע שבו שינינו את אופן חלוקת הסיוע המניטרי. משיטה רעה, טיפשה ולא הגיונית, שהפכה לסיוע לוגיסטי שהגיע לאויב בזמן מלחמה.
לגאונות של עכשיו.
משיטה שבה אוכל מגיע לאנשים רעבים שצריכים לקבל אותו. אתם יודעים כמה אני נלחמתי על הדבר הזה בכתב, בעל פה, בתוך הקבינט, מחוץ לקבינט, פה, על הפודיום הזה, אין ספור פעמים. תקבל והיום מדליה. שכולם רואים כמה הדבר הזה הוא גם צ'נג'ר, אז פתאום אתם יודעים איך זה, להצלחה אבות רבים, אני פתאום שומע את האנשים לא שהיו מגדולי המתנגדים, אלה שבגופם מנעו את הדבר הזה במשך שנה וחצי.
כן.
פתאום מבקשים לקחת איזה קרדיט. אז אני לא עסוק במשחקים של קרדיט.
לא,
מה אני אומר? אבל אני חושב שמוטב מאוחר מלעולם לא.
ואני חושב שאתה לא חשוב מה. אני אעשה לכם סיכום קצר. קודם כל, שורה תחתונה, מה קורה היום? מה שקורה היום זה שיצאנו למבצע שיהיה Game Changer מקרבות גדעון. נפלו בו עד רגע זה 40 או 41 לוחמים. לא חזר אף בן ערובה. הלחץ על חמאס לא היה, אלא עלינו. נוצר לחץ עצום עלינו. וכרגע אותה ממשלה מלאה גיבורי על בסגנון של מה שהשמעתי לכם עכשיו, עושה הפסקת אש 10 שעות ביום, מזרונות הומניטריים, מצניחה סיוע, מממנת את כל זה במאות מיליונים, וכל זה בגלל כמובן מה שאמרנו בהתחלה, ברק רביד, מי זה היה? ואוהד חמו, הם אשמים. לגבי נתניהו, בואו תראו מה הוא הספיק בזמן הזה. הוא שכנע את האמריקאים בהתחלה להקים נמל ימי בעזה, זוכרים את הנמל הימי הזה שנסחף לזה? הם הוציאו על זה מאות מיליוני דולרים. נסחף לים. הוא פלרטט עם הרעיון של ממשל צבאי, הוא ממשיך לפלרטט, הוא פלרטטן. חמולות, יש חמולות, אבו שבאב, אבו מגאב, לא יודע מי, יש. כן, מה זה עוזר? אני עוד לא יודע. הוא התחיל את השבעה באוקטובר, אנחנו לא נכניס סיוע מוניטרי, אמנם ישראל קץ אמר את זה יותר טוב, אבל גם תניהו אמר את זה. הסברתי לאמריקאים שאף ישראלי לא יקבל את זה, אחר כך הוא התהפך והוא הסביר באותו כישרון, שלא נוכל להמשיך להילחם בלי סיוע מוניטרי, כי העולם לא ייתן לנו. אז הוא הכניס, ואז היה עליו לחץ מטורף של בן גביר סמוטריץ', אז הוא עצר את זה, ואמר שזה מה שיביא את חמאס לעסקה נוחה, ואז הוא החזיר את זה, ואז הוא שוב עצר את זה, ועכשיו הוא מצניח מזון, פותח מזרונות הומניטריים, מקים מנגנון הספקה נפרד. אנחנו גם מממנים את ה-GHF הזה, שאנחנו רואים מה קורה סביב הנקודות האלה, ומרוב שאין רעב, אנחנו רואים את ההתנפלויות המטורפות של אלפי אנשים, על פאקינג מסעית, לקבל איזה חצי סקמח, וזה עולה, לכל הדבר הזה גם עולה לנו מיליארדים. אז מה היה לנו? הנה ציוץ של תומר וינר. כישלון מוחלט, קודם כל מכניסים מסעיות סיוע, הן נבזזות מן הסתם לידי חמאס. ואז מודיעים על איסור הכנסת סיוע הומניטרי כלל, בלי חלופה. ואז פותחים את מרכזי חלוקת הסיוע עם חברת GHF, שזה מה ששמעתם הרגע מסמוטריץ', נקודת המפנה, או כמו שהוא קרא לזה הגרן מייזר, הגאם צ'יינג'ר. כשמבינים שזה נכשל, ממשיכים מסעיות סיוע הומניטרי, ששוב נבזזות, עושים את אותה פעולה, ושוב מצפים משום מלא תוצאות שונות. ואז אומרים שיש רעב בעזה, 36 שרים לא מנסים להדוף את הטענה הזו, אלא להפך, עמיחי אליהו מסביר שמחקנו את עזה, ואנחנו מוחקים את האוכלוסייה, ואז מסבירים שהוא לא מדבר בשם הממשלה, למרות שהוא שר בממשלה, והכי גרוע, זה שכל זהו שלנו, בממשלת ימין מלא מלא.
מה אתה רוצה? לא הבנתי. מה אתה רוצה? מה
אני זה... כלום.
מה זה היה כל ה...
אני לא רוצה כלום, אני אמרתי שרוצה משהו.
ואז עושים, ואז רק ככה, ואז רק ככה.
אני אגיד לך מה אני רוצה, לפטר דחוף את ברק רביד ואוהד חמו.
כן, ואנחנו רק דיווחנו, זה רק ברק רביד.
ויפה שעה קודם.
כן, זה לא רק שאנחנו כל היום מצייצים ומפרסמים, ועושים בחדשות שלנו כמה הכל רע, ומשפיעים על כל דעת העולם, שיש רעב בעזה, ומוציאים את דיבתה של ישראל רעה. לא, אנחנו לא כמו המרגלים, לא, אנחנו לא כמו המתעוננים, לא, אנחנו לא כמו שורפי האסמים, לא, מה פתאום זה, אנחנו, עוד פעם התקשורת אשמה, נו באמת, עכשיו אתם מאשימים את התקשורת, טיפשונים שכמותכם, מה בסך הכל אמרנו, בסך הכל אנחנו אמרנו שיש רעב בעזה, איך אתם מסתכלים, והכל רע, והנה ממשיכים, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? מה? אתם רוצים לנצח? אתם של ישראל? אתם בעד ישראל? מה זה? תקשיבו איך אתם נשמעים. תקשיבו איך אתם נשמעים. מה זה הדבר הזה? זה לא להאמין שזאת התקשרות שלנו. תשמיע לי את ברק רביד, תשמיע.
ה-GHF, הדבר הזה לא רק שהוא נכשל, אלא שהמצב הומניטרי כעת בעזה אולי הגרוע ביותר מאז תחילת המלחמה, לפי הנתונים שמוסרים בעזה, מעל 100 בני אדם מתו מסימפטומים של רעב רק בשבועות האחרונים.
שקרן, איזה 100 אנשים מתו מסימפטומים של רעב? שקרן,
אתם תרעלה, זה תרעלה 12, שקרנים. שקרנים, איזה 100 בני אדם מתו מסימפטומים של רעב? מאיפה אתם ממציאים את השטויות האלה? ואתם יוצאים נגד ה-GHF, כן? אלה שמחלקים, יוצאים נגד, ואתם כולכם יוצאים נגד החלוקה הזאת. וטוענים את הטענות של החמאס בוויינט, שיוסי יושע אומר זה שקר מוחלט. את פשוט לא יאמן. אתם פשוט תעמולה של חמאס. אתם תעמולה של חמאס. לא פלא שהם כל היום מצטטים אתכם. אתם פשוט תעמולה של חמאס. אתם נגד ישראל. אתם פוגעים במעמד של ישראל. זה דבר מדהים, באמצע מלחמה. לא ראיתי כזה דבר בחיים. אשכרה משרתים את הנרטיב של האויב. ואתה בא ומגיד, וזה רע, ואז עשו את זה, וזה הימין, הממשלת ימין מלא, 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 כן. כמה אנחנו כושלים? בוא, אנחנו רוצים לנצח פה מלחמה. חיילים נלחמים עכשיו בשוחות. חיילים נופלים, מה יש לכם להגיד? הם נופלים סתם, זה ממשלת, זה מלחמת שולל, זה סתם הם נופלים, מקריבים אותם סתם, לא יעזור לכם. לא יעזור לכם, חבורה של כלומניקים, לא יעזור לכם. על אפכם ועל חמתכם אנחנו ננצח את המלחמה. אנחנו ננצח איתכם, עם תקשורת כזאת לא היינו מנצחים גם במלחמת השחרור. ההישג של נתניהו יותר גדול משל בן גוריון, לנצח איתכם, כשיש לכם כאבן רחיים על הצוואר. איך אפשר לנהל איתכם מלחמה? לא יעזור לכם, אבל לא יעזור לכם. אנחנו נחושים יותר מכם, עם כל השנאה שלכם, עם כל התיעוב שלכם. אנחנו נחושים יותר מכם, כי אנחנו יודעים מה האויב האמיתי, ואנחנו ננצח אותו. עכשיו תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב מה אני אומר. תרשום, יהיה חוק גיוס, יהיה ניצחון בעזה, יהיה ניצחון בבחירות. לא יעזור לכם. אנחנו ננצח, כי אנחנו מחוברים לאמת, כי אנחנו יודעים מה האויב האמיתי. כל מה שיש לך להגיד זה רק נגד הממשלה, אתם לא מצייצים כלום בעד ישראל במלחמה, כל מה שאתם אומרים זה רק נגד הממשלה. אז זה היה?
זהו?
כן.
תשמע, כשאתה הולך לקול המתיילד ולצווחות שנשמעות כמו חריקה של שולחן, סימן שהגענו תחתית החבית, אם כי כבר הוכח שאין תחתית לחבית. אז אני אתעלם מכל ההסתה הנלעגת שלך נגדנו, אלה שרוצים שחמאס ינצח, כן? אתה פשוט אדם נורא, אבל אני צריך להפנים את זה, אתה אדם נורא, זה נגזר עליי, אני צריך לשאול פה מולך, אז אני אתעלם מזה. אני רק אקריא, אתמול צייצת שאתה מציע להתעזר בסבלנות, בימים הקרובים מאוד יוכרע, אם יש עסקה בהפסקת אש. אני מזכיר שלפני יותר משנה הפצת את הכובע של ניצחון המוחלט, 60 יום אחרי הנלך להכרע, זה ציוץ מאתמול, או שאין עסקה והולכים להכרע, כאילו יש עוד מה להכריע בעזה. היא לא הרוסה לגמרי. אין 65 אלף הרוגים, גם אין רעב, אין כלום. אנחנו עכשיו נכריע. מעצמת ישראל שהיה לה 12 יום להכריע את איראן וחודשיים את חיזבאללה צריכה שנתיים ועוד לא הגענו להכרעה. אתה יודע, צריך לזרוק פה את ראש הממשלה אם זה נכון. אני רק מזכיר שבשבעה במאי לפני חודשיים וכמה ו-20 יום גם צייצת משהו כזה. בעקבות הצהרות טראמפ הערב אומר לי גורם ישראלי, יש דברים שאנחנו לא יודעים, יש דברים שאנחנו יודעים, ויש דברים שנדע מקרוב, סבלנות. המילה סבלנות חוזרת אצלך כחוט השני, אבל זו זכותך.
וצדקתי לכל אורך הדרך.
ואני נדרתי נדר, שבכל פעם שאתה תגיד נושא שרופי הסמים, אני אזכיר לציבור מה זה שרופי הסמים. ובכן, כדרכם של חוזרים בתשובה בורים, לצד טעויות רבות של ינון, יש לו טעות צורמת במיוחד, הוא מכנה את המחנה שלך, כלומר שלי, שרופי הסמים. ובכן, שרופי הסמים היו קבוצות הקנאים המשיחיים בית המצור הרומאי על ירושלים. שמעון בר גיורא ויוחנן מגוש חלב סרבו לכל פשרה עם הרומאים שהייתה מצילה את ירושלים, את המקדש ומונעת גלות. שתי קבוצות אלה נלחמו ביניהן ושרפו את האסמים זו של זו. טיטוס שלח שליחים רבים והציע הסדר שיהודה תהיה תחת חסות רומאית, בית המקדש לא יהרס. מנהיגי הקנאים סרבו והם ששרפו את האסמים זו של זו. רבי יוחנן בן זכאי המתון, שהיה בעד הסדר עם הרומאים, נמלט ליבנה והציל שם בישיבת קרם דייבנה את היהדות, הדבר הזה...
אין לך מושג מה אתה מקריא.
הדבר הזה ש... אבל אני גם לא הפרעתי לך.
אין לך מושג
מה אתה מקריא. אין לי מושג.
נכון.
הדבר... ינון, זה שאין לך טיעונים שאתה ממשיך להגן על תואבה, לא אומר שאתה צריך להפריע לי ביום הראשון שלנו השבוע.
על איזה תואבה אני מגן?
אתה רוצה להמשיך להפריע לי?
אה, זה מפריע, סליחה, לא ידעתי. חשבתי שאמרת לי...
עכשיו, מה עשתה הממשלה כשכל זה קרה? כשקברנו עוד שלושה לוחמים? כשאנחנו מצניחים? אין רעב, אבל אנחנו נצניח להם בגלל ברק רביד. הממשלה, כשקברנו את הנופלים האלה, אחד, דורשת דיון דחוף בהבטחת ראש הממשלה בני משפחתו, בגלל אותה קשישה שדיברה עם אותו פעיל, אגב, שהסגיר אותה, מתייצבת כאיש אחד מאחורי חשוד באונס, מודיעה שלא תזמן יותר את היועמ"שית לקבינט אחרי שהדיחה אותה, מכחישה או מתעלמת מדבריו של השר אליהו הגאון מווילנה, מפטרת את מנהל מערך כנף ציון, זה המטוס של גברת נתניהו, כי הוא כנראה ניסה למנוע שם כמה בזבוזים, וממשיכה לקדם את חוק ההשתמטות. זו הממשלה, זה בעצם משהו אוטואימוני שתוקף את הגוף שנקרא ישראל, והפרזנטור הראשי שלו, זה זה ששמעתם עכשיו במשך דקות ארוכות, מסית נגד כולם חוץ מאשר נגד האחראים.
טוב, בוא נגיד ככה, בסופו של דבר, כל מה שאתם אומרים לא קורה, וכל מה שאמרתי במהלך המלחמה קרה. כל המקומות, אתה דיברת על רפיח שזה ספין, ודיברתם על הצפון, כן, על הצפון, אמרתם שלא צריך, לא צריך לעשות מלחמה בצפון, אמרתם, כדי לא לעשות מלחמה אזורית, כן? כי איראן יכולה לתקוף אותנו. אתם רציתם להשאיר את חיזבאללה בצפון, כמו שהוא את כוח רדואן על הגבול. ולא, וכמו שעכשיו אתם רוצים לא לנצח, וכן, כבר ניצחנו, ברור, כבר ניצחנו, סתם, חמאס יישאר שם, והוא אחרי זה יתעצם, וישקמו את עזה כמו עוד סבב. אתם רוצים עוד סבב. סבב קשה, אבל עוד סבב. לא ניתן לכם. לא ניתן לכם. אתם טעיתם לאורך כל הדרך, אפילו גנץ ואייזנקוט יצאו מהממשלה, זוג ליצנים יצאו מהממשלה באמצע מלחמה, מה יצא להם מזה? אחד נעלם לכיוון אחד, אחד נעלם לכיוון שני, התפזרו והלכו, יאיר לפיד בכלל נעלם בסקרים, יש עכשיו בנט הוא התקווה שלהם, כן? שהתקווה של השמאל, הוא לא לוקח, הוא לוקח מנדט או שניים מהימין, כל משהו, זה שהיה מנכ״ל מועצת יש"ע, עכשיו הוא התקווה שלהם של השמאל. עכשיו תקשיבו לאהוד ברק, כמה שבועות לפני ההתקפה של הביפרים בוועדה האלטרנטיבית, אתם זוכרים את הקשקוש של הוועדה האלטרנטיבית שהם עשו? אז הייתה שם ורדה אלשיך, היה שם אגב גם אייל בן ראובן שאחרי זה קרא לביבי סטן, אז הוא היה שופט בוועדה, שופט. עכשיו תקשיבו, השופטת ורדה אלשיך, השופטת, תקשיבו על המזג השיפוטי של הקשקושים שהיא מקשקשת, ומה אהוד ברק אומר כמה שבועות לפני הביפרים, בבקשה.
מה צריך לקרות ברמה העליונה? אז זה בדיוק מה שתיארתי קודם. זה העסקת חטופים, בכל מחיר, הרגעת הדרום, כתוצאה מזה הרגעת הצפון בהסכם אפילו זמני שאמריקאים וצרפתים עדיין מסוגלים להביא אותו. הכל בתנאים הרבה יותר קשים מאשר היה לפני 10 חודשים ועם פחות 700 או 800 הרוגים.
לא, ללא ספק. אני רק רוצה להבין משהו. אני מבחינתי, מה שאני מבינה היום כאזרח, זה שסדר העדיפויות והיום שאחרי יתהפך למצב של פילדלפי, החמאס והחטופים בסוף, ובעיניי זה הפוך.
נכון, אז קודם כל ההבחנה שלך, אולי בגלל שאת לא מעורבת בפנים, ואין לך תאיה לא פוליטית ולא אחרת, אז את רואה את זה נכון. הסדר הוא הפוך מה שהממשלה פועלת.
מסכן אהוד ברק, הבן אדם ממשיך לקרוא למה הוא קורא, למרד, איך זה נקרא, מרי אזרחי, ואף אחד לא מתייחס אליו, והוא כותב מאמרי, מרי אזרחי, וממשיך, ומסתובב בגנים בלילה, ואומר לאנשים, מרי אזרחי, מרי אזרחי, ואנשים מסתכלים, אומרים, מי זה התימוני הזה, שקורה פה כל היום למרי אזרחי, אף אחד כבר לא יודע על מה מדובר, כן? מה שהימין אמר לאורך כל הדרך, צדקנו, לא רק במלחמה, לאורך כל הדרך, באוסלו ובגירוש, אתם, השער של ידיעות אחרונות, ביום אחרי הגירוש, היה שלום לעזה. שלום לעזה! הם שרו שירים, שלום לעזה! עכשיו אני אקריא לכם כמה כותרות מהתקופה של לפני הגירוש, שתבינו מה הם אמרו. אשקלון לא תהפוך לקו חזית. אני רוצה שתדעו את זה. לא אשקלון ולא מקומות אחרים. אריאל שרון. שמעון פרס אמר, ההתנתקות אינה גירוש, אלא הצלת יהודים. שמעון פרס הציל יהודים בהתנתקות. מאיר שיטרית, יש טענה שיהיה איום על יישובים בנגב. אני עוד לא שמעתי טענה מכוחכת כזאת. מקסים. בוז'י הרצוג, ההתנתקות היא מעשה בעל חשיבות היסטורית אמיתית להוצאת המדינה מהבוץ. שאול מופז, מהלך ההתנתקות הכרחי ונכון. יש בו כדי להעניק יותר ביטחון לאזרחי ישראל ולהפחית את העומס המוטל על כוחות הביטחון. נפלא. יאיר לפיד, ההתנתקות היא סיכוי יחיד לחיים נורמליים. אוי, איזה נורמלי קיבלנו. אמיר פרץ, הרי אני גר בסדרות ואני לא חושב שמבחינת הקסאמים שמגיעים מבית חנון, לפינוי היישובים תהיה השפעה. ברור, בית חנון, אגב, כבר אין בית חנון, נגמרה, לפחות למעלה, למטה עוד יש כמה מחילות. דליה איציק, עזה וחן יונס הן נטל גדול, היציאה משם רק תחזק אותנו ואת יכולתנו לפגוע בטרוריסטים. המועצה לשלום וביטחון, המשך שהותנו בעזה היא נטל ביטחוני, ההתנתקות תאפשר הערכות נכונה כנגד טרור. אלופים ובחירי מוסד, ההתנתקות מעזה טובה לביטחון. שלום עכשיו, פינוי ההתנחלויות, בחירה בחיים וקמפיין המפקד הלאומי, נפרדים מעזה לשלום. בן, אתם במשך שנים מבלבלים את המוח, אתם עושים את זה גם עכשיו במלחמה. שלהפסיק את המלחמה, ושזו מלחמת שולל, ושחיילים מתים סתם, ושכבר הכרענו את עזה, וניצחנו והכל. רק יש הבדל. אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו לא סופרים אתכם. תודה.
הוא חזר להתנתקות. עוד רגע יקריא מה אמר שאול בגדדי, הירקן שלי, שהוא גם חבר טוב, על ההתנתקות, אבל הוא מדלג באלגנטיות של קרנף, על זה שנתניהו הוא זה שאפשר את ההתנתקות. היו אז 17 מורדים בליכוד, הם רצו מנהיג, נתניהו היה אגב בתומכים, אם הוא היה עובר אליהם לא הייתה התנתקות, אבל הוא הצביע 4 פעמים, בכל הפעמים המכריעות, בעד ההתנתקות. מזה הוא מתעלם. הזכרת שלי יחימוביץ', בגלל שזה מגניב, אגב, השבעה באוקטובר לא בגלל ההתנתקות, השבעה באוקטובר בגלל
ביבי.
שנתנו לחמאס לבנות מפלצת על הגדר. אם שרון היה ראש ממשלה, או אולמרט היה ראש ממשלה, או כל אחד אחר, היו עושים לחמאס מה שעשו לו ביהודה ושומרון כשבנה מפלצת. אבל תשמע, אמרת שלי לא יחימוביץ', אבל נינון, אני מבקש ממך, די. אנחנו עושים את זה בסדר, לפחות השעה הראשונה. אני שותק מודע כשאתה מסית נגדי. די, באמת די. תשמע את שלי חימוביץ', הזכרת את שמה.
יש כאן שיקול דעת לקוי מאוד ושביעה מדינית וביטחונית קשה מאוד, כי מה אנחנו עושים? אנחנו מאפשרים בחסותנו להזרים כסף ישיר לאויב מר שלנו, שרוצה לחסל אותנו, ליחיא סינואר, לחמאס, ובינתיים אנחנו בועטים בפנים לרשות הפלסטינית.
זה פאקן שלי חימוביץ', סליחה, זה כאילו עשיתי את זה.
אגב, לא הזכרתי אותה.
אני מזכיר אותה, שלי יחימוביץ', כן, מהשמאל, הסוציאליסטי, ב-2019, אחרי שהתברר שנתניהו מכניס כסף לך, אפילו שלי יחימוביץ', הסבירה שזה לבנות מפלצת על הגדר. והוא הסביר בקולו, אני לא אשמיע לכם, שזו החלטה שלו, שמנהיגות צריכה לדעת לקבל החלטות, ולשאת בתוצאות, ואני אשא בתוצאות, אומר את זה בקולו. וכשהגיעו התוצאות, כולם אשמים חוץ ממנו. רק לנפץ כמה מהשקרים שהוא אמר. אני אמרתי שרפיח זה ספין, כי זה ספין שיהיה ניצחון מוחלט. באותו משפט אמרתי, זה במסגרת כל הפעמים שהוא הוציא את הדברים שלי מהקונטקסט שלהם, שבסוף תהיה פעולה ברפיח, זה ברור. לגבי הצפון, ב-11 באוקטובר, 4 ימים אחרי הטבח, נתניהו דחה הצעה מבצעית, מטוסים חמושים באוויר, חסל את כל חיזבאללה. הוא קורא עכשיו לגנץ ואייזנקוט ליצנים, אבל ב-11 באוקטובר הוא התחנן בפניהם שייכנסו, שיעזרו לו לדחות את ההצעה הזו. וכמו שהוא התחנן בפני גנץ, שיקים איתו את ממשלת החילופים, אתם זוכרים? בני, בלי טריקים ובלי שטיקים, אמר השקרן, ותקע לו סכין מיד אחרי שיקים את הממשלה, והשאיר את מדינת ישראל בלי תקציב. אם מישהו שכח את זה, אז אני מזכיר. ולסיום, אני אלך לעצמי ואקריא לכם משהו, שיוסף הזכיר לי, שכתבתי, שלשום לפני שנתיים, ותשימו לב, זה מאוד מאוד קצר, אבל אתם יכולים לקרוא לזה אפילו נבואה. שלשום לפני שנתיים, זה ערב הטבח, זה משהו כמו חודשיים לפני 7 באוקטובר. בדילמה שהייתה לו, בין הצלת הקואליציה להצלת המדינה, בחר נתניהו בקואליציה. כלומר בעצמו, ראש ממשלה שלא מכנס קבינט מדיני ביטחוני, כדי לשמוע את ההשלכות הצפויות של החקיקה על הצבא, שלא פוגש את הרמטכ"ל, למרות הפצרותיו, בטרם הצבעה, שמתעלם מכל נורות האזהרה, מכל הכתובות שעל הקיר. ואתם זוכרים את האירוע, כן? גלנט התחנן אז, אמר, תן לי משהו, אנחנו מתפרקים, אבל הוא המשיך, כי הוא חייב לפרק את מערכת המשפט, עליה הוא הגן 17 שנה, עד שהוא הפך לנאשם, ואחרי מערכת המשפט, את כולנו. זה בדיוק מה שמלאך החבלה הזה עושה, וגם מצליח.
טוב, כותב ככה זיו רובינשטיין, חברים, מי שכבר הימים, איש שמאל, כן? דרום סודן, סומליה, אתיופיה, ניגריה, קניה, קונגו, סודן, זימבאבווה, בורונדי, אפגניסטן, תימן, סוריה, פקיסטן, האיטי אפילו. בכל המדינות האלו יש רעב לאוכלוסיות מסוימות שנמשך כבר שנים ארוכות. ארגון הבריאות העולמי זועק לעולם שיש רעב באפריקה, מיליונים מתים ברעב, אבל מהדורות החדשות בעולם מתעסקות ברעב של עזה, במרכאות. אם כמות האוכל שעברה לעזה רק ב-48 השעות האחרונות הייתה מגיעה לסודן, היו מצילים אלפי ילדים. מאות אייטמים על הרעב במרכאות בעזה ואפס הזכור לחטופים. עד כדי כך שבלונדון כבר לומדים שהשבעה באוקטובר זו נקמה על שנים של רעב בעזה. תשמע, אתם פשוט משתפים פעולה עם קמפיין אנטישמי. אתם משתפים פעולה עם קמפיין אנטישמי. הרי גם כשעשו טבח בסוודה, שתקתם. להפך, יאיר לפיד בא בטענות לביבי שהוא תקף בדמשק, כן? אשכרה בא בטענות שזה לא היה בתיאום עם האמריקאים, שהאמריקאים לא אהבו את זה. אתם משתפים פעולה, וכל העולם שתה כמובן, רק פה על עזה העולם צועק. אתם משתפי פעולה עם קמפיין אנטישמי. זה מה שאתם עושים. פשוט קמפיין אנטישמי. שכחתי לציין, צריך לתת קרדיט גם לנדב ויאל, שביום שישי בידיעות אחרונות אמר שהיה רעב בעזה. ואפרופו הנבואות שלפני החורבן של, של הגירוש, לפני 20 שנה, תקשיב לנבואה של פרופסור סודי נמיר, מה הוא אמר כשגירשו אותו מהבית. בבקשה.
זה לא יעזור, ואני סליחה שלכם לא מתקבלת, כי יכנסו מפילדלפי מיליון רוצחים, קטיושות על אשקלון, מרגמות על שדרות, רצח בנתיבות, כולכם שותפים לפשע הזה, זה לא עוזר כלום. זה מה שיהיה. כל כותרת יהיה לכם צפיות.
אתה מבין? עכשיו, אפרופו שלי יחימוביץ', הרמת לי להנחתה הכי קד זה שלי יחימוביץ', הבאת איזה משהו שהיא אמרה, מצאת איזה משהו שפאקין שלי יחימוביץ' אמרה, כך מ-2019. יחימוביץ' הוסיפה כי ככל של תושבי גוש דן עברה שעה אחת לא פשוטה, שירו טיל או טילים, תושבי הדרום עוברים זאת יום יום ושעה שעה, דמנו אינו כחול יותר מדמם, בצהל העריכו את מולקרי שלא גרם לנפגעים או נזק נוצר, לדבריה, אבסורד שהגוש שלנו תוקף את נתניהו על המתינות שלו. על המתינות שלו, כן? יש לעשות עכשיו מאמץ לייצר מיני הסדרה, ולעשות הכל כדי שיהיו חילופי שלטון, ויהיה אפשר להמשיך מנקודה זאת להסדרה כוללת וארוכת טווח. נו באמת, המבילית שלי חימוביץ', זה כמו שאתה אומר לי, כן, גם בתקופה של בנט ולפיד, קראתי להפיל את חמאס, בטח קראת איזה פעם אחת, יצא לך במקרה. הכל אצלך זה הפוך תמיד לנתניהו, בסדר. מה עוד יש לנו שאנחנו רוצים לדבר? אגב, גם טראמפ גם אמר אתמול שהראש ממשלה, הוא לא הזכיר את שמו, שעשה את הגירוש מעזה, איך הוא אמר? זה לא היה מעשה כל כך חכם. הוא כל פעם חוזר לזה, כי טראמפ, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא יש לו שכל ישר. הוא בן אדם נורמלי. טראמפ הוא בן אדם נורמלי, יש לו שכל ישר. הוא מבין שגירוש של יהודי מחבל ארץ, ולתת לאויב שלך את השטח הזה, כן? זה דבר מופרע. ואתה עוד מעז להגיד, אין קשר בין הגירוש לשבעה באוקטובר. תשמע, באמת, זה, 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 גזלייטינג, זה גזלייטינג, מה פתאום? לא, מה פתאום? מה שאתם חושבים שיש קשר בין אוסלו והגירוש? מה פתאום? אתם חוזרים אחורה. אין שום קשר, זה שטויות, זה רק ביבי השם. רק ביבי שנתן את הכסף לחמאס, זה שטויות. כשכל מערכת הביטחון תמכה בזה כמובן, אבל רק ביבי השם. ומערכת הביטחון נטריע, אבל הם דיברו בכלל על הצפון. ובכלל, בעזה הם לא שמו שומרים, והם לא שמו הבטחה, והם לא רצו מסקלקולציה, והם לא עשו שום דבר, אבל הם התריעו. אבל הם התריעו, כן, הם התריעו. ואתם עוד לא מתביישים להגיד, אתה כל פעם חוזר, היו התראות. בן, אם היו התראות, זה מוציא את המערכת עוד יותר מטומטמת, אתה לא מבין? אם היו התראות, אם הם נתנו ארבע התראות, הם יוצאים עוד יותר מטומטמים ועוד יותר חדלי אישים, חסרי אחריות, כן, ופשלונרים. איפה הם היו אם הם נתנו ארבע התראות? מה? כל פעם אתה חוזר, אבל נתנו התראות. יופי, נתנו התראות והלכו למלון באילת. יש התראה, יאללה ביי, אני נוסע לאילת. אל תעירו אותי. מה זה השטויות האלה, באמת? היו התראות. כן, נו, איזה פשוט חוסר רצינות. יש את, איך קוראים לו, דחוח הלוי, אלא שכמה שבועות לפני השבעה באוקטובר, מיכאל אוזרטוב, כן, הכתב של עיתון הארץ, פרסם שבמחקר, איך זה נקרא, בחטיבת המחקר באמן, כולל בזירה הפלסטינית, אנשים לא מגיעים למילואים ומסרבים ולא רוצים, אחרי זה מתפלים איפה הייתה חטיבת המחקר, איפה היה אמן, במה הוא היה עסוק, באמת במה הוא היה עסוק, בהחרבת המדינה הוא היה עסוק. בהתנדבות הוא היה עסוק, בסרבנות הוא היה עסוק, בלהטאבים הוא היה עסוק, בשילוב נשים הוא היה עסוק, באקלים הוא היה עסוק, באיסוף מודיעין על עזה, בלהבין מה האויב שלנו רוצה, מה הוא מתכנן, הוא לא היה עסוק, אבל הוא נתן התראות. קומדיה, באמת קומדיה.
אם זה לא היה כל כך עצוב, גם אני הייתי צוחק. תשמעו, קיבלתם עכשיו תמצית מרוכזת, כאילו לקחו, אספו את כל המיץ של הזבל מהתחתית של הביביזם, שמו אותו במיכל גדול, עם כמובן שמו עטב על האף כדי לא להריח, ומזה ייצרו מבחנה אחת של תמצית מרוכזת של ביביזם, שמעתם את זה עכשיו. תקשיבו מה הוא אמר עכשיו על אמן. אז היה עסוק, אגף המודיעין של צהל, ינון מגל, תרשמו, עכשיו אמר שאמן היה עסוק
בחרבת המדינה. קצין באמן, קצין באמן במיל.
אבל, תשמע, ברצינות, נו, טיפה, גרם אחד של לא, איזושהי
משהו. רק הזכרתי שאני משהו. קצין באמן.
אבל אני, במילואים. תזכיר, הזכרתי במשרד כבר, תניח לי, די. אני מתאפק ואני סותם את הפה שלי כל הזמן של נאומי הפלסטר המחרידים, שאם היינו באמת עכשיו בשואה, היית מסגיר אותי גם לנאצים, שאנחנו שתפי פעולה, כאילו אני, זה קמפיין שלי הרב בעזה, ואני שותק. ואתה לא מסוגל לסתום את הפה לרגע.
לא להתעצבן כל כך, בן.
אני רוצה להתעצבן.
חבל, המחלה מתפרצת, תרגיע.
בסדר, אז אני גם חולה, אוקיי? אבל יש לי זכות אחת קטנה, לדבר שתי דקות,
בלי שתפריע לי. גם אתה הערת לי הערה מקודם.
לא הערתי לך.
הערת.
תלך לחשוב, עכשיו רב, עכשיו תשתוק, עכשיו! תפסיק, אל תיקח את הריב הזה הלאה. מתישהו תעצור, שים ברקס.
טוב, הנה אני שותק, בבקשה, דבר.
כל הכבוד. ינון מגל, קצין באמן, הרגע הסביר שאמן היה עסוק בהחרבת המדינה, בהתנדבות או סרבנות, הכל שקרים כמובן, בלהטבים, שזה אגב באזור החצי מאנשי 8200, הכי מוכשרים, בשילוב נשים, רחמנא ליצלן, ובאקלים. מתי הוא אומר הפוך? כשמדברים על איראן, על ההישגים המטורפים שם, שזה אמן. כשמדברים על חיזבאללה, על החדירה המשוגעת שם, שזה אמן. הרי מערכת הביטחון, כולל אמן, קיבלו אחריות על הטבח. מי שמטיל את הרפש רק עליהם, זה בנימין נתניהו באמצעות שליחו הבזוי, ינון מגל. כשיש הצלחות, זה ביבי. כשיש כישלונות שהוא עצמו הרי הסביר, נתניהו הסביר, בקולו ובכתב ידו, שהאחראי העליון היחיד, הבודד, על הביטחון בישראל זה ראש ממשלה. גם שר ביטחון לא נחשב, שלא נדבר על רמטכ"ל. והוא מקבל ארבע התראות, ארבע, מאמן, עוד 40 התראות מאיזנקוט, מליברמן, מי שאתם רוצים ולא רוצים, כולל מה שכתבתי, הקראתי לכם הרגע, אפילו אני, שכולם אומרים לו שהעסק הולך להתפרק, הוא נוסע מחופשה לחופשה, ממשקפיים ורודים למשקפיים ורודים, הוא והגברת, והוא ממשיך לשקר, זה פה מולי. מערכת הביטחון תמכה בכסף לחמאס, למה אתה משקר? אתה הרי יודע שמערכת הביטחון התנגדה לכסף מחמאס. כשזה התחיל, גדי איזנקוט היה בשבוע האחרון של זה, הוא אמר, אם זה מגיע רק למשפחות, אני לא מתנגד. 4 שבועות אחרי זה, שבק הגיע עם חומר מודיעיני, שזה מגיע לסינואר. 2 שבועות אחרי זה, אמן הגיע עם אותו חומר מודיעיני, שזה הגיע לסינואר, ועדיין הוא המשיך איזה שנים. מיליארדים של דולרים. אבל מה הבעיה? אני אמשיך לשקר. כל זה רק כדי לברוח מאחריות. כי תמיד, שיטת ההפעלה הביביסטית, זה כולם אשמים חוץ מנתניהו. כולם מושחתים חוץ מנתניהו. ברגע שמשהו טוב קורה, זה נתניהו. כשמשהו רע קורה, זה מי שאתם רוצים. וזה בדיוק מה שפרק את מדינת ישראל לגורמים שאתם שומעים עכשיו. גם שלטון חוק כבר אין, כי יועצת משפטית הם הדיחו, בצורה לא חוקית, ומלוויצקי, כן, זה, גם זה הרדיפה אחרי הימין, מלוויצקי, כן, היא מתלוננת מלפני 2 שנים.
תגיד, יוחנן בן זכאי שהזכרת מקודם, היה פרושי או צדוקי?
אני לא בחידון שלך.
הבנתי, אין לך, זה מה שאמרתי, אין לך מושג, אתה מקריא דברים ששולחים לך,
אבל אני הסברתי, בוא אני אזכיר לך את זה שנייה, כי אולי כאן שכחת, הסברתי לך שיש לי חבר, שהוא גם במקרה שופט בדימוס, הוא שלח לי את זה, אני לא מתיימר, בניגוד לנתניהו, שכל משפט שנשלו זה בעזרת השם, אני לא מתיימר, לא להיות דתי, אגב, היה לי גם ויכוח מצחיק,
לא, אבל אתה מקריא לי דברים להוכיח
אותי, אני מקריא לך דברים כהווייתם,
סופי הסמים, היו פרושים או צדוקים?
כל מה שאני מקריא לך, אמת ויציב, כן, מדויק לגמרי.
אבל אין לך מושג מה אתה מקריא.
אם אתה רוצה לעשות לי חידון הלכתי, תחפש את חפה.
זה לא הלכתי, זה היסטורי.
איזה שאתה רוצה, אני לא בחקירה שלך.
מה הקשר להלכה?
אני גם בניגוד לך למשל, כן, אתה האדמו"ר הגדול, לא מתיימר. ממש לא מתיימר.
כן מתיימר, כי אתה
מקריא דברים. לא, אני לא, הסברתי. אבל אם הייתי אומר שזה הטקסט שלי, זה כאילו התיימרתי. אני לא, אמרתי לך שזה טקסט, אני מקריא אפילו, אני מסביר תוך כדי הקראה, שזה לא הטקסט שלי. יותר נכון, הכי פשוט, תגיד לי מה לא, רק תגיד לי מה לא נכון בטקסט הזה.
לא, מה שאני אומר, זה שאתה מקריא דברים שאין לך מושג מה אתה מקריא. כשאני אומר לך שאתם שורפי הסמים, זה אתם במובן שאתם אנשים ששורפים את האסמים של עם ישראל. בסוף, יוחנן בן זכאי שאתה מדבר עליו, הוא היה מהפרושים. אתם הצדוקים. מי שהוביל את המרד, אגב, המנהיגים, כן, היו שם הצדוקים. האליטות היו הצדוקים. זה כל פעם אני מנסה להסביר לך, אתה לא מקשיב, אתה לא לומד. אתם כמו הצדוקים, אתם האליטות, אתם בעלי השררה, אתם בעלי הממון, אתם הכל, רק לא נשאר מכם כלום. אין מכם שום דבר. תראה, בשנת 130, הקיסר אדריאנוס עשה את המטבע שחורשים את ירושלים. יש מטבע כזה שרואים שור, ומישהו הולך מאחוריו, שהוא ייצד את איליה קפיטולינה, שכל המטרה שלו הייתה להחריב את ירושלים. עכשיו תסתכל, אנחנו כמה, 1855 שנה אחרי זה, משהו כזה, לא יודע, 1885 שנה אחרי זה, ירושלים עברית, יהודית, שליטה, הכיוון על הר הבית ברור, תודעת המקדש גדולה, הולכת וגדלה כל שנים, יותר אנשים בתוך האירוע הזה של בית המקדש, אתם קוראים לזה המשיחיים, זה לא יעזור לכם, זה לא יעזור.
טוב, אז
אתם הולכים, אתם הולכים נגד ההיסטוריה.
שנשארה, רק להתייחס פה לכמה מהדברים שאמרת, אתם, לא נשאר מכם כלום, האליטות, הזה, מה שנשאר מאיתנו זה כל מה שראית בתצוגות המטורפות, מעל שמי איראן, ומול חיזבאללה, כל ההישגים של האליטה הזו, שאגב, היא לא מאופיינת ממש פוליטית, אבל אתה יודע, זה אנשים שמאמינים, במקום בשטויות שאתה מקשקש עליהם, בלי להבין, אלא בקדמה, בטכנולוגיה, בהתפתחות, במדע, בעליונות כזו על כל סביבתנו, כמו שאמר מי שאמר,
הקדוש ברוך הוא... זה קורה גם בארצות הברית.
הקדוש ברוך הוא אחד, מכון ויצמן אפס, אז לא. אז מכון ויצמן, כמטאפורה, הוא הדבר שמחזיק לנו עדיין את הראש מעל המים.
מדע יש בכל העולם.
ומי שמנסה להרוס את זה, ומצליח, הורס את זה, כי יש יציאה עצומה של המוחות האלה מהארץ, וחתיכה נחתך בחצי, כמות הישראלים שחוזרים, בגלל כל מה שאתה עושה פה, כל מה שאתה מסביר פה,
גם ממלכת ישראל הייתה ממלכה חזקה,
בסופו של דבר, מי שמחליש ומי שמסיך, מי שקורא לאחים שלו בוגדים, או מלשינים, או קפואים,
מי קורא בוגד לנתניהו?
וזה מה שאתה לא מצליח להכחיש, אתה יודע למה?
מי קורא לנתניהו בוגד? מי?
אין לך בבית מראה, ואם יש לך, היא מראה שחורה.
תראה, כשאתה מדבר על המדע והקדמה, אתה לא מלמד אותי פה איזה משהו שאני לא מבין. א', מדע וקדמה יש בכל העולם, גם ארצות הברית מובילה את הקדמה, נו אז מה? מה הקשר? בסדר, אבל ארצות הברית זו ארצות הברית. אנחנו מדינת ישראל, אני לא נגד הקדמה. יש בחיל האוויר ובמכון ויצמן ובכל מקום הרבה מאוד אנשים אמוניים. אתם תמיד אומרים, יש הרבה אנשים אמוניים, נכון? זה לא שיש חילונים. רק מה שאני אומר, שבכל ההיסטוריה זה חוזר על עצמו. גם ממלכת ישראל הייתה ממלכה חזקה ועשירה, לעומת ממלכת יהודה. בסוף ממלכת ישראל לא נשאר כמעט כלום, ואנחנו כולנו היום יהודים. אותו דבר עם הצדוקים, כל ההתבוללות הייתה באליטות. תראה, הגוש האמוני, הגוש האמוני היום, תורידי לי בבקשה, תודה, אני לא אוהב את זה, תודה. הגוש האמוני...
תגידו, אתם מוכנים להסדיר את זה פעם?
כן, לא, לא...
אנחנו חודשים פה, הוא אומר כל בוקר, תורידי לי, הוא סובב מאיזה הפרעת קשב, תורידו את זה! לא, לא ככה, לא פשוט.
עכשיו, תראה, מה אני רוצה להגיד לך על הגוש האמוני? הגוש האמוני, הוא דוגל בארץ ישראל, תורת ישראל, ועם ישראל. זה הגוש האמוני. זה הפרושים. זה הפרושים, אוקיי? זה ממלכת יהודה, בסדר? זה עם ישראל, זה החשמונאים. עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. עכשיו, ממה הוא מורכב? הוא מורכב מארץ ישראל, שזה נגיד, אני אומר בכללי, אצל כולם יש את הכל, אבל מה מובילים? איזה סקטורים מובילים? שזה הציונות הדתית. שמים, נגיד, במקום מאוד מאוד חשוב את ארץ ישראל. זה הציונות הדתית. תורת ישראל, זה החרדים. שמים קודם כל תלמידי הישיבה, תורת ישראל, זה הדבר שחשוב להם. ועם ישראל, מי זה עם ישראל? זה מה שנקרא הפריפריה, כל הארץ, העם, העמך, עם ישראל, המזרחים, הספרדים, המסורתיים האשכנזים, אלה שרואים בנתניהו המנהיג שלהם, השליח שלהם, מול האליטות, מול האליטות. זה שהם שמים את האירוע הזה של העם ששולט, שהעם ישלוט, בדמוקרטיה שהעם ישלוט, ולא האליטות, ולא האליטות, ונתניהו נציגם המובהק, זה הדבר שחשוב להם. עכשיו, אני אומר לכל חבריי בגוש, תראו, במשך כל השנים, אתם הייתם אסקופה נדרסת של האליטות. אם זה החרדים שהיו טפילים, עדיין, כן, עדיין, לא כואב, עדיין. אם זה הציונות הדתית שהיו ועדיין משיחיים, קיצוניים וכל הדבר הזה, למרות שכל מה שאתם נותנים במלחמה הזאת. אם זה הספרדים והפריפריות והמזרחים והמסורתיים, שזה הבבונים, הצ'חצ'חים וכל הדבר הזה. אז אני אומר לכם, אם אתם לא תדעו, לא תדעו לקבל זה את זה, ולהבין את הצרכים כל אחד של השני, ולוותר בשביל הצרכים של השני, אתם תהיו תלויים זה ליד זה, כן? אתם צריכים להבין, למה אני אומר את זה? אתמול ראיינתי את חגי סגל בפטריוטים, וחגי הוא איש מאוד מאוד חכם, מאוד מוכשר, באמת, אתה יודע, ידע גדול, סופר מעולה, עיתונאי מעולה, יכולת ניתוח מבריקה והכל. אבל אני מבין את המציאות טוב ממנו. אני מבין את המציאות טוב מחגי סגל, זה דבר מדהים. לא אמנתי שאני אגיד פעם כזה דבר. אני מבין טוב ממנו, אני מבין שהציונות הדתית לא יכולה ללכת עם הראש בקיר. היא לא יכולה, למה? כי הוא בעצם אומר, אני לא מתחרט על הטקסט הזה שהוא כתב בזמנו, לדעתי לפני 5 שנים, שנתניהו צריך עסקת טיעון וללכת הביתה. לא, לא. אתה בגוש, אתה תתחשב בחצי מהגוש, זה חצי מהגוש, של אנשים שמה שחשוב להם זה נתניהו, כי הוא המנהיג שלהם, הוא המייצג שלהם מול האליטות. אתה לא תגיד לו ללכת הביתה, גם כשאנחנו יודעים בדיעבד שאין שוחד וזה שקר והכל עלילה. לא. ואתה לא תהיה, ולא מול החרדים, גם מול החרדים. אתה תקבל את זה שיש את התלמידי ישיבה שישארו, ואתה תקבל שזה מה שחשוב להם. אם אתה רוצה, אם אתה רוצה שלא יקרה עוד פעם, יורצייט אחרי 20 שנה, כן, של גירוש של יישובים. כי מה שקרה בהתנתקות, בגירוש, זה שהחרדים ועם ישראל לא היו עם, עם המתיישבים. לכן היה הגירוש. רוב עם ישראל היה עם שרון. למרות שהיה משל המתפקדים ואנשים זה, בסוף, רוב עם ישראל הושפע מהתשקורת ותמך בגירוש. צריך להגיד את האמת. זאת האמת. גם אחרי זה, היה איזה גל. אחרי זה תמכו בשרון. לכן אני אומר, חגי סגל, עם כל האהבה והערכה, אתם צריכים להבין שאם אתם, כן, לא תתחשבו בחרדים, ולא תתחשבו בעמך ישראל, ובצרכים שלהם בתוך הגוש, שהגוש הזה הוא עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, כל אחד יהיה בנפרד, והאליטות ייפרו ממנו בנפרד. תודה.
בבקשה. משה? אוקיי, טוב, אז ככה. חוב קטן מהשעה הקודמת, תראו את ירושלים, היא עומדת, וזה התפארת בניצחון של, אני לא יודע מה אתה מייצג, אני בעצם כן יודע מה אתה מייצג, בירושלים. אז אני רק פה, בעניין של המספרים, ירושלים לוקחת 1.5 מיליארד שקל כל שנה ממשלם המיסים הישראלי, זאת אומרת מתל אביב, כדי להתקיים. ואת זה אתה מייצג. בדיוק את זה. עכשיו אמרת, בכל העולם יש קדמה. ובכן, לא נכון. אין בכל העולם קדמה, אלא להפך, ברוב העולם אין קדמה. אין קדמה באיראן, אין קדמה בחיזבאללה, אין קדמה בחמאס, וכו' וכו' וכו'. יש קדמה במכון ויצמן, יש קדמה בטכניון, יש קדמה בלימודי ליבה, שמבחינתכם זה מילה גסה. ובכל מה שאתם מסמלים, כן, כל עבודות האלילים, אני לא מדבר עכשיו על הדת, שאתם מייצגים, שם אין קדמה. דיברת על החרדים, אנחנו חייבים לקבל את החרדים, אתם קוראים להם טפילים, אז למה אני מדבר? בוא נביא את הדברים של גולדקנופ, שזה באמת כסיל שימושי, שכל פעם שאתה שומע אותו, אתה אומר, לא, הוא לא יכול להגיד דברים יותר מטומטמים מאלה, ואז הוא שוב מתראיין, ואומר דברים יותר מטומטמים מאלה, להלן הרעיון האחרון מקור ראשון. אם לא תהיה ברירה ויצטרכו לעזוב את הארץ, אז יעזבו את הארץ, תהיה מדינה בלי חרדים. החרדים, אומר גולדקנופ, לא ישנו את אורח חייהם, בגלל שיש צבא ומלחמה. חלילה. יש צבא ויש גם מי שילך לצבא. אם אתה אומר שחסר לך 50,000 חיילים, קח את אלה שמשתמטים. אני לא מדבר על חרדים, הוא אומר חלילה. אם אתה אומר שחסר לך 50,000 חיילים, קח את אלה שמשתמטים. יש 100,000 משתמטים בתל אביב וגוש דן. הפסקה קלה, גולדקנופ, אתה לא רק אידיוט, אתה גם שקרן. אין 100,000 משתמטים, לא בתל אביב, לא בגוש דן. בתל אביב יש אחוז גיוס גבוה, גם מיצוי קצונה ולחימה, ולכן אתה שקרן. שקרן עם שטריימל. ועל הציונות הדתית הוא הגדיל לעשות ואמר, הכאב שלהם שיהיה אצלם, והכאב שלנו יהיה אצלנו. אל תביא לי את הכאב שלך ותעביר אותו אליי. בוא נחליט שכל אחד עם החבילה שלו. ואת זה בדיוק, מר מגל, אתה מקדם, אתה מייצג. וכשאתה אומר שיש קדמה בכל העולם, אתה משקר. ואתה הגרסה היהודית של החוסר קדמה. של הפרימיטיביות, של ההליכה אחרי כהנים ואחרי חלילנים מהמלין. אתה לא נגד הקדמה, אתה אומר, ברור שאתה נגד הקדמה. והדבר הכי מדהים שאמרת, עם ישראל זה המזרחים, זה המסורתיים, הספרדים, והאשכנזים המסורתיים. כלומר, אני בן כספית הקטון, לא עם ישראל. אז נכון, נולדתי בחולון, ועבדתי קשה, ומשפחה די דלה, ועם המזרחית ספרדיה, אבל אני לא עם ישראל, כי אני לא ביביסט. כי אני לא ביביסט, בגלל זה אני לא עם ישראל. ואתה מדבר על זה שכולם פה יצטרכו לקבל את כולם, דקה אחרי שגמרת לתת פה נאומי הסתה מטורפים. במקום להטיל את האחריות על מי שאחראי למצב, שבסוף אנחנו מצניחים להם סיוע, ומגורשים מהעיר, ולא מקבלים אף חטוף, ונתניהו אמרת, הוא המייצג של עם ישראל נגד האליטות, והתקרה לא נפלה עליך. נתניהו, רבותיי, הוא עם אמא של האליטות, הוא המציא את האליטות, הוא מולטי מיליונר, יש לו 200 בתים, עכשיו אחד גם בלונדון, הוא אשכנזי מרחביה, את הילדות הוא בכלל לא בילה פה, הוא כבר ירד מהארץ, הוריו ירדו מהארץ, הוא אתאיסט כמעט, הוא זולל שרימפס וקלמרי, נושא שיקסות, אמר לרוני מן הפעם על התהילים, מה זה החבלים האלה, קמצן חרוני וברחן חרוני מהחיות, שמצא את השיטה, להתחפש למנהיג, כן, של הגוש האמוני, ולהיות מלך ישראל, וזה נורא קל. אבל זה לא נכון, זה לא אמיתי, זה פייק, בדיוק באותה מידה, שינון מגל מסביר פה שעות על ההתנתקות ועל אוסלו, בלי לציין ובלי להזכיר, שההתנתקות לא הייתה קורית בלי נתניהו, שנתניהו אפילו במליאת הכנסת אמר, וזה מצולם, מה לעשות? לא AI, לאורי אריאל, שגם במשאל עם הוא יצביע בעד ההתנתקות, לא רק בכנסת. ושאת אוסלו הוא קיבל ב-96, בתחילתו בחיתוליו. יכול היה להגיד, סטופ, כדור הארץ, אתה זוכר מה היינו אומרים כשהיינו ילדים? אני מצטער, זה לא טוב הדבר הזה, אני עוצר. לא, במקום זה הוא החזיר את חברון. פרס פחד להחזיר את חברון. נתניהו החזיר את חברון, חיבק את ערפאת, נסע לוואי פלנטיישן, חתם על עוד 13%, חזר לשלטון, תיקן את דרכיו? לא. נסע את נאום בר אילן, הכיר בפתרון שתי המדינות, שחרר את סינואר ועוד 1027 רוצחים, ועוד רשימה מפה ועד סוף העולם. ועכשיו הוא מוביל אותנו לחורבן, כי בנוגע לאויב הערבי בסוף אנחנו מסתדרים. קשה, קל, מסתדרים. בנוגע למה שקורה פה אצלנו בפנים, רק צריך להזין לסמינר מפרי הגותו של ינון מגל, ולהבין מה זה נתניהו. ודבר קטן, פצפון, אולי אפילו אלמנטרי, שרציתי להגיד לך כבר מזמן, אבל שכחתי, זה שבניגוד להכרזות שלך, שאני הזהרתי אותך מהן, אמרתי, ינון, זה לא עובד ככה, פרויקט גרעין מהסוג מה שיש לאיראן, לא אי אפשר למחוק להגיד אין גרעין באיראן, אי אפשר, אני בעד כל מה שקרה וכולי וכל המלחמה, ועם כלבי ולבי כעם, אבל כל ההצהרות הפומפוזיות שמזכירות קצת את לא ייכנס שום גרגר מיותרות, והנה אתמול פוקס ניוז, לא ברק רביד ואוהד חמו, מפרסמת שלאיראן יש גם מתקני גרעין גדולים יותר מאלה שבנטז ובפורדו, שבכלל לא נחשפו עדיין. ולכן, כל מה שאנחנו צריכים זה קצת צניעות. אגב, אני ידעתי על המתקנים האלה, צנזורה לא ישאל לפרסם את זה פה, ואנחנו עוד רחוקים מהשגת המטרה גם באיראן. ועדיין, הפסקנו את המלחמה שם. כן. בוא נה, תגיד.
אז מה אתה רוצה להגיד? שכאילו לא
הצלחנו במלחמה? כל מה שרוצה להגיד אמרתי.
שנכשלנו במלחמה, עוד פעם אתה רוצה להדעד איזשהו כישלון של ישראל.
איך כישלון?
שלא הצלחנו להשמיד את הגרעין.
אבל אתה יושב פה איתי, אני אומר לך כבר 100 שנה שניצחנו.
לא, אבל כל הזמן לחגוג איזה סוג של כישלון אמורפי של ישראל, שלא מצליחים.
חלילה, ניצחנו מזמן.
והנה יש רעב, והנה לא הצלחנו עם הגרעין וזה. אגב, בן, יש רעב בעזה או אין רעב בעזה?
אני חושב שיש סימני רעב בעזה.
סימני?
כן.
אוקיי.
אבל אתה יודע, אם אתה שואל אותי את השאלה הזו, אני אענה לך את התשובה הבאה, זה בכלל לא חשוב. אנחנו אחראים לעזה וזה אסון.
מה לא חשוב? לא חשוב אם יש רעב או אין רעב?
עכשיו, הוויכוח יש או אין, הוא ויכוח עבוד. כן. שרגע לאמריקה, תסתכל על תקשורת, ויכוח עבוד. נו. אני לא רוצה להלעות אותך ולהקריא לך...
פתאום התקשורת כן משפיעה? לפני רגע אמרת שהתקשורת
התקשורת
לא משפיעה.
התקשורת הזרה, כן, הם לא עובדים
התקשורת
אצלנו.
לא מש... והתקשורת שלנו לא משפיעה, והתקשורת הזרה
כן משפיעה? ינון, אם אתה חושב שהעולם חושב שיש רעב בעזה בגלל ברק
לא,
רביד...
לא, אתה כל הזמן אומר
אני,
לי...
אז אני, 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 מדי... פשוט, אני אחמול עליך.
כן. לא, אתה כל עכשיו אתה אומר, התקשורת הזרה, זה כן חשוב.
הוויכוח אם יש או אין רעב בעזה, הוא ויכוח מעניין, הוא פחות רלוונטי.
למה?
מה שרלוונטי, כי העולם, כל העולם, מיליארדים של אנשים, בניגוד, לא רואים ערוץ 14, דווקא רואים פוקס ניוז,
כן.
אומרים, רואים את התמונות, יש רעב בעזה, אי אפשר להיות אוקיי. היום ישראלים שום מקום בעולם.
התקשורת.
והכי גרוע, אנחנו חתומים עליו.
אוקיי, אז זה בגלל התקשורת הבינלאומית?
לא.
אז בגלל מה?
זה בגלל שאתה מושך מלחמה בעזה שנתיים,
אבל,
שכל
כן,
הזמן
אבל
אומרים למה... לך שככה לא. זה ייגמר,
תראה, אתה
ואתה
הזמן,
לא מקשיב.
אתה כל הזמן מתחמק, למה? כי מצד אחד אתה לא מוכן לקחת אחריות, על מה שאתם והערוץ תרעלה שאתה עובד בו, כן,
אז אני אשם ברעב בעזה.
כן, עושים קמפיין על הרעב בעזה.
בסוף אני זה שאשם ברעב בעזה.
ואתה אומר, אל תבוא אלינו בטענות.
בסדר, אינון.
שנייה, אני מדבר עכשיו. לא, אל תבוא, לא, 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 לא.
אתה שאלת אותי את כל השאלות האלה עכשיו.
לא רוצה לשאול, לא שואל.
אבל שאלת.
אל תתחיל עם המחלה המתפרצת שלך, של הקריזות שלך, שאני זורק מילה, ואחר כך תפריע לי. זה לא עובד. עכשיו תן לי לדבר.
אז שנייה אחת, היה נדמה לי ששאלת.
לא, שנייה. עכשיו אני מדבר.
לא שאלת אותי שאלות?
בן, עכשיו אני מדבר.
אני יודע, אבל אני שואל אם שאלת אותי שאלות רק.
עכשיו תהיה בשקט.
אינון, לא שאלת אותי שאלות הרגע?
הבנת? תודה.
לא שאלת?
עכשיו... עכשיו, אתה אומר, למה,
אתה גם שואל ואני גם לא יענה.
למה הכל שקר? כי אין לך שום אחריות. מה אתה בא בטענות לברק רביד? ברק רביד, אגב, הוא גם עובד בתקשורת הזרה. אקסיוס, או איך שקוראים לזה שם, הנערף, הוא גם עובד שם. את הרעל שלו הוא מפיץ גם בישראל וגם בתקשורת הבינלאומית באמריקה. עכשיו, אז יש השפעה לתקשורת או אין השפעה לתקשורת? אני מנסה להבין. לא מצליח להבין, אל תענה לי עכשיו. אני שואל שאלה, אוקיי. שאלה היפותטית, כן? אני שואל, כן? מה הסיפור? כי הכל שקר. הכל שקר. אתם דחפתם את שרון לעשות את הגירוש. קמפיין שלם של עשרות שנים. לגרש את היהודים מיהודה ושומרון. אתם דחקתם, לכן אני אומר, אדם הוא על הידיים שלכם. שלכם. שלכם, שאתם דחפתם לעשות את זה. שקראתם לו את רוג, לא לגעת בשחיתות שלו. לא לגעת, אתם לא עיתונאים. אתם לא עיתונאים. אנחנו עכשיו, הכל נחשף, אנחנו רואים היום איך אתם מתפקדים. אתם לא עיתונאים. אתם פעילים פוליטיים. אתם פעילים פוליטיים. אתם עושים את זה נגד ישראל, אתם נגד ישראל. עושים קמפיין על רעב בעזה נגד ישראל בזמן מלחמה. זאת האמת. אתם מנותקים מהשורש, אחרי זה אתה בא ואתה בטענות ואתה אומר לי, למה אתה אומר, מה אנחנו לא עמך ישראל? אתם פועלים נגד ישראל. אתם פועלים נגד ישראל. אין לכם את השורש, קודם כל הזהות היהודית, להיות בעד עם ישראל. מה זה הדבר הזה, תגיד לי, שאתם פועלים נגד ישראל בזמן מלחמה? איך זה יכול להיות שמצטטים אתכם כל היום בערוצי האויב? איך זה יכול להיות? נשמע לך נורמלי כזה דבר? שהאויב משתמש בכם לתעמולה שלו? נשמע לך הגיוני? אתה אומר לי, לא התבוללות וזה, מה אתה רוצה? אצלך במשפחה, יש לך אחיינים, לא, אחיינים, אחייניות, לא יהודים. אתם חלשים, אתם פחות חזקים, מה לעשות? אצל חרדים זה פחות קורה, בציונות הדתית זה פחות קורה, אצל ספרדים, באמונים זה פחות קורה. כי בגוש האמוני, אמרתי מקודם, אמרתי אלה ארץ ישראל, אלה תורת ישראל, אלה אליטות, עם ישראל, השליטה של עם ישראל, אצל כולם יש את הכל, אצל כולם יש את הכל, גם תורת ישראל, תלך בעיירות בדרום, אתה תראה איזה אמונה אצל הספרדים, איזה אמונה, יותר מהאשכנזים, יותר מהאשכנזים, איזה אמונה, איזה הקפדה, איזה צדיקות, וואי, אני חייב להשמיע לך, יש אחת, קוראים לה אודל וקי, אמא שקולה. הבן שלה נפל במלחמה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם קטע. תראו מה זה אמונה, תראו מה זה עם ישראל. היא קוראת לנשים ולאמהות להגיע ביום רביעי, לפני תשעה באב, לתפילה בכותל, כן? לתפילה שיבוא כבר המשיח ושיתקיים בנו וילדינו תחיית המתים. זה מה שאני אומר על עם ישראל. זה עם ישראל, כן? זה הגוש האמוני. בסדר? אודל וקי, בבקשה, תקשיבו.
שלום, שמי אודל וקי, ואני אמא של סמר נחמן מאיר חיים וקנין, השם יקום דמו. אמהות ונשים יקרות, מכל המגזרים, דתיות, חילוניות, מסורתיות, כולם, כולנו אמהות ונשים חזקות. בזמן הזה, שאנחנו מתהלכות עם כאב וצער וגעגוע אינסופי לבנים ולבנות שלנו, אני קוראת לכם להצטרף אליי לתפילה המונית בכותל המערבי, ב-29 לשביעי, בדלת באב, בתשעת הימים, בשעה 6 בערב, נתאסף כולנו, האימהות והנשים החזקות, בתפילת זעקה לקדוש ברוך הוא, שיביא לנו את משיח צדקנו, יקיים בנו ובילדים שלנו את תחיית המתים. אנא מכם, הצטרפו אליי, קול שלכם חשוב, הזעקה שלכם חשובה. מחכה לראות את כולכם. בואו. נזעק יחד לגורי עולם, די לסבל, די לשכול, די לכאב, די לצער, ודי לגעגוע. תודה.
זה מחר, אני טעיתי, זה מחר 29 בשש אחר הצהריים. זה מרכז, כן, בעיניי, היא גיבורת תרבות. היא גיבורת תרבות, היא הנציגה המובהקת של הגוש האמוני, בעיניי. האמונה הזאת שהיא הולכת, היא נתנה את היקר מכל למען עם ישראל, נתנה את היקר מכל למען עם ישראל, והיא הולכת מחר לכותל, ודורשת מהקדוש ברוך הוא את חיית המתים. זה פשוט מדהים בעיניי. זהו.
האמת שזה באמת קטע רוחני מאוד יפה, אבל מה הופך, מה זה בסוף משיחיות? ואני לא אומר שהיא משיחית. היא אם שכולה, וזו זכותה, והיא מוצאת בזה נחמה משיחיות, זה לסמוך על זה. לסמוך על זה שבתפילה האמונית בכותל, הקדוש ברוך הוא השתכנע, המשיח יבוא ונבשה. זה ההבדל בין זה שאנחנו צריכים להביא את התשועה בעצמנו, לבין לסמוך, להגיד, אנחנו עכשיו נעשה את כל הדברים האלה, והקדוש ברוך הוא יציל אותנו, כי זה לא כל כך עמד במבחן, אתה יודע, במבחן ההיסטורי. אני דווקא רציתי לספר לך על אירוע אחר, שעליו כתב אמיר שפרלינג, שהוא מודה לאל שהוא כותב סתירה דווקא בתקופה הזו, ואני אקריא לך את האירוע. אירוע הריסת הבניינים שנפגעו בעיר חולון במהלך מבצע עם כלבי. במעמד שר הביטחון ישראל קץ, ראש העירייה שי קינן ומנכ״ל אורון, מאן דהוא, אני לא רוצה אפילו להגיד את שמו, לא יודע מה זה אורון, ביום שני, כלומר היום ברחוב ביאליק שמתהפך בקברו פינת לבון שהיה פעם שר ביטחון, מנחים מגי טביבי ואופר פטרסבורג. רק בומבה צור חסר שם. יש אירוע חגיגי. אתם מבינים? אנחנו פשוט חיים בתוך פיליטון. עכשיו לגבי כל מה שאמרת. אנחנו לא דחפנו את שרון לעשות את הגירוש. שרון החליט לעשות, זה נפל כרם ביום בהיר, אף אחד לא האמין שהוא רציני, יצא לי לחשוף את זה גם, ואנחנו גם לא הצבענו בעד הגירוש, מי שהצביע בעד הגירוש זה נתניהו, נתניהו בנימין, הידוע יותר בשמו הקודם, בן ניטאי, ומה שעושה ינון מגל עכשיו, זה שופך הררים של אשפה וזבל והסתה, על 70% מהציבור, שלפי כל המדידות, בין 70-75% מהציבור, מבינים שבעזה ניצחנו מזמן, וצריך להפסיק את זה, כי אנחנו משלמים מחיר כבד, חוק התפוקה השולית הפוחתת. כל יום שעובר זה עוד לוחמים הרוגים, עוד שנאה מטורפת נגדנו בעולם, מצטטים אתכם בערוצי האויב, כמה פעמים שציטטו אותו, מה שעושים עכשיו עם האמירה של הכסיל, עמיחי אליהו, אז המחוקה, מחקנו את האוכלוסייה, הרי גם אין מערך הסברה לאומי, כי גם את זה הם הצליחו להרוס. עכשיו פיתרו את עומר דוסטרי על איזה סכסוך עם גברת, whatever, הביאו איזה מישהו, שכחתי את שמו, כבר חודש הוא עוד לא עשה דיון אחד, על המצב שלנו. ואני בסוף, אצלי במשפחה יש אחיינים לא יהודים, לפי ינון מגל. זה לא נתניהו שהתחתן עם פלרה שיקסה וגייר אותה קונסרבטיבית או משהו. וחזרנו גם לספרדים נגד אשכנזים. הם יפרקו פה את הכל, היה פה כזה קסם, כזו סמיכת תלעים כזאת מופלאה של כולנו. ועכשיו זה כולם בוגדים וכולם נגד כולם, ואתם לא יהודים ואתם כן יהודים, ואתמול יצאו המספרים האלה שמנסים להסתיר מהציבור. תוך שנתיים וחצי יהיו כאן 50,000 צעירים, פוגעי נפש ופוסט טראומטיים, שלא יכולים לעבוד ולא יכולים ללמוד. מספרים אדירים יורדים מהסדק של צהל, לא, כל הקטע הזה של יותר מ-10,000 חיילים מתמודדים עם מצוקה נפשית, 3,760 כבר הוקרו כ-PTSD, 9,000 נוספים, רובם קרביים, פנו להכרה, הם עדיין בתהליך, היקף ההתאבדויות, לא נדבר עליו לבקשתו של ינון מגל, היה צריך להקים כבר ב-8 באוקטובר מרכזים עם עשרות ומאות מטפלים שהשתלטו על הדבר הזה, כי זה לא טבעי לי לכם שנתיים בסיטואציה הזו, כשנגד איראן זה 12 יום ונגד חיזבאללה זה חודשיים. הסיבה היחידה שזה נמשך, זה אותם שניים, אחד לא שירת בכלל, והשני היה שנה ורימת הצבא, שמחזיקים אותו, אתם יודעים איפה, ואומרים לו, אתה לא תפסיק את המלחמה בעזה, עד שנהרוג את האחרון, זה רק 2 מיליון.
כן, העובדה שאתה מציין את סמוטריץ' ובן גביר, כשהבן של בן גביר עכשיו סיים טירונות ביחידה מובחרת, הבן של סמוטריץ' התגוללת עליו, אתה וערוץ התרעלה שלך, שבגלל בעיה רפואית הוא הפסיק להיות לוחם, והוא ענה לך שהוא התבע אותך, כי אתה הצגת עובדות לא נכונות, והוא בא בטענות לצבא שהוריד לו פרופיל, והוא רוצה לחזור להיות לוחם, והבן השני של סמוטריץ' שלמד בישיבה והתגוללתם עליו, עכשיו מתגייס גם להיות לוחם, ושלא לדבר על המגזר שהם מייצגים, שמביא הכי הרבה לוחמים, והכי הרבה לצערנו נופלים, אתם עוד מעיזים לדבר ולפתוח את הפה שלכם. וכשאורית סטרוק, המספר הימים שהצאצאים שלה עשו, זה בערך 2,500 ימי מילואים. כן, שם כל תשעה ילדים, חתנים, עכשיו בבו זמנית, חמישה במילואים, וכל מיני, ואתם עוד מעיזים לפתוח את הפה. איך אפשר להתחיל להניע איזשהו אירוע איתכם? אני פשוט לא מבין. מה קורה לכם? אתם פשוט זה קריסה תודעתית. קריסה תודעתית. לא מבין מה קורה לכם. לא מבין מה קורה לכם. מדע, אוקיי, מדע, יופי, מדע. איפה הלב שלכם? איפה הלב שלכם? איפה הלב היהודי שלכם? איפה הלב היהודי שלכם? אתם רואים את האחים שלכם, אתם רואים את הציונות הדתית, מה היא נותנת? איפה הלב היהודי שלכם? מה עובר עליכם? אתם משבחים אותם רק כשהם נכנסים בחרדים. חלק מהמגזר נכנס בחרדים, אתם משבחים, הופכים כוכבים. כן, שבות רענה, נהיית כוכבת. נהיית כוכבת, תבלה שזה כבר 10 כתבות עשו עליה. כל היום, שלום רפי, ערב טוב רפי. לא ראיתי כזה דבר. כשהם יוצאים נגד החרדים, ואמרתי דעתי מקודם על העניין של הסכסוכים בתוך הגוש, אני חושב שזו טעות, שאנשים בגוש צריכים להבין שזה העתיד של עם ישראל, זה לא רק העתיד של הקואליציה, הגוש הזה הוא העתיד של עם ישראל, לתקן את הסטייה ההיסטורית שנוצרה, של הניתוק מהמורשת, לתקן. הציונות עשתה דבר גדול, הקימה מדינה, קיבוצים עשו דבר גדול, ישבו בפריפריות, הכל טוב ויפה, אבל מבחינת הרוח, מבחינת האמונה, אין אלטרנטיבה לעם ישראל, חוץ מלחזור לבית סבא. אין אלטרנטיבה אחרת. בן, אגב, זה נכון גם לגבי לדעת את שעת כניסת שבת, אתה כל פעם נופל בזה, אני מסביר לך, תדע, כלל, מה שכתוב בעיתון או באינטרנט של כניסת שבת, הוסיף 20 דקות. ראיתי שצייצת על אוריך איזה משהו כאילו הוא חילל שבת. תוסיף לך זה, השקיעה זה 20 דקות אחרי הזמן שמפרסמים. זה הדלקת נרות. מה שמפרסמים זה הדלקת נרות. בדרך כלל האישה מדליקה נרות, ואז היא לא מחללת יותר. אבל הגבר יכול, אני אחרי שאשתי מדליקה נרות, אני נוסע לבית כנסת. בדקות האחרונות שנשארו לי, אני נוסע. כן? לפני כניסת שבת. מותר לך, מותר.
ואיך אתה חוזר? שקיעה.
ברגל.
יפה.
ברגל, חוזר ברגל.
נרגעתי.
כן. זה כאילו, כי הוא טיפה רחוק עכשיו, כי זה. מה, אני מבין את האירוע,
תגיד,
מה?
תגיד.
כן.
מה זאת אומרת כי זה?
כי זה מה?
מישהו אמר לי שהבית שלך נפגע באיזה טיל.
לא נפגע. היה נפל כמה מאות מטרים מאיתנו, היה בום, זה החלון לא קצת עפו. לא משהו דרמטי.
אז לא פיניתם.
מה פתאום? מה פתאום? לא, נפל, היה רעש רציני.
אגב, זה...
היה רעש רציני, זה נפל חזק. כן. מי על הקו?
אין עוד משהו לגבי השבת?
לא, זהו.
כן, ברור שאני צריך להגיב, מה? קצר אבל. קצר, תראה, קודם כל, כל העובדות שכתבתי לבן של סמוטריץ' מדויקות, ואני לא אשמח אם יתבע אותי, אני מציע לו לרדת מזה. אני גם סיפרתי שלא פרסמתי את הסיפור, עד שראיתי אותו אצל קושמרו. וגם על זה מגיע לי כנראה מכות. תשמע, שאלת איפה הלב שלנו? איפה הלב היהודי שלנו? ובכן, הלב היהודי שלנו נמצא בעזה, עם 20 החטופים החיים שעדיין חיים שם, ושנמצאים שם סתם, כי הפקרנו אותם, אחרי שגמרנו לשטח, כמו שאומר עמיחי אליהו, ומחקנו את עזה, ולסיום, מסביר את זה יותר טוב אור לב, ישמע אותו, הוא חזר אחרי 491 ימים בשבי.
אנשים יבינו שכל שנייה שהדבר הזה מתעכב, זה שנייה שאנשים יכולים למות.
עכשיו
עכשיו בעצם היחיד שהיה איתך והוא חי שם זה אלון נוי. אלון נוי. כמה אתה חושב עליו? כל הזמן. אני אפילו מרגיש השם קצת, כי בסוף, אתה יודע, דיברת איתי על משקל, דיברת איתי... אני בסוף חי את החיים ואני מגדל ילד ואני מנסה לחזור לאיזושהי שגרה, אבל אז אני חוזר ואני אומר, זה מטורף.
אלו יסורים הספור של הניצול.
בטח. של כאילו, אני איתו וראינו אותו ואמרנו לו, יאללה, אנחנו עוד שנייה נמצאים בבית. והוא עדיין שם. והוא במצב עוד יותר גרוע ממה שאני הייתי. ואז אני, אפרופו דיברנו על איך חזרתי ואיך נראיתי, אני מבטיח לכם שהוא במצב יותר גרוע. ואני אפילו לא יודע כמה גרוע אפשר לרדת.
זאת אומרת, לאן יש לרדת?
לאן? אני הייתי בתחתית, ואתם ראיתם שהייתי בתחתית.
כן.
אז תסתכלו על אחרים, אלון היה כמוני. כשאני יצאתי, אני ואלון נראינו אותו דבר. ואם הוא ירד מזה, אז לאן אפשר לרדת? רוצים מה, שכולם ימותו? שיחזירו כולם גופות? אוקיי, זה מה שיקרה.
שם הלב היהודי שלי, זה שאלתך.
אני שמח שאחרי שעה וחצי אתה מזכיר שהרעבים בעזה זה 20 יהודים שנמצאים שם במערות ולא עזתים השמנמנים.
לפחות הזכרתי את זה, אצלך זה אפילו לא קיים.
אוקיי. שלום זוהר חוברה.
שלום וברכה.
חבר קיבוץ סופה, שאיבד בשבעה באוקטובר את בנו רב סרן במילואים עידו חוברה.
נכון.
השם יקום דמו, זכרו לברכה. תודה שאתה איתנו. צהל פרסם הבוקר את תחקירו על הקרב בקיבוץ סופה, במועצה האזורית אשכול שבעוטף עזה. משם עולה צהל כשל במשימת הגנתו על הקיבוץ, כיתת הכוננות על אף היא אותה במיעוט מספרי ולא מומנת מנעה אסון גדול יותר ונלחמה בגבורה. בנוסף אליה מצוינים גם כוחות התגבור הצהליים שהגיעו בשלב מאוחר יותר. בקיבוץ נהרגו שני אנשי כיתת כוננות, רב סרן במילואים עידו חוברה ורב סרן במילואים אופיר ארז, וברנרד כהן בן 57 נרצח בביתו. 50 מחבלים הסתערו על הקיבוץ, והאזרחים וכוחות הביטחון לחמו בקיבוץ, פעלו בגבורה, תוך חירוף נפש. כן, אנחנו איתך.
כן.
מה אתה אומר על התחקיר?
ראשית, זה שיש לנו תחקיר זה כבר טוב, אמנם הצבא הוא זה שחוקר את עצמו, אבל לפחות מישהו לוקח אחריות, מישהו אומר כשלנו, מישהו בודק, למרות שיש גם אי דיוקים בתחקיר, אבל זה עניין מינורי. העניין הוא שלא צריך להצניע את חלקה של כיתת הכוננות. כיתת הכוננות היא זו שהצילה בעצם את קיבוץ סופה מסוף מר. אם כיתת הכוננות לא הייתה מתארגנת ובניגוד להוראות של צהל ויצאה לחפש ולהגן על המשפחות ועל הקהילה, כוח צהל הראשון שהיה מגיע יכול להיות שלא היה צריך לראות אפילו עירייה אחת, כפי שקרה במקומות אחרים. הכוח הראשון שהגיע בסביבות 12 וחצי בצהריים חבר אלינו לנקודת הלחימה, זה כוח של אותר אלת, שאנחנו חייבים להם המון אנשים נפלאים שהגיעו ברגע הנכון. ובעזרתם גם תוהר הקיבוץ בשלב מאוחר יותר.
אתה היית בסופה בשבעה באוקטובר?
כן.
וכאילו, אז ידעת שאחיך יוצא להילחם במסגרת כיתת הכוננות?
אתה הגעת עם האמבולנס.
הבן, סליחה.
אני איש רפואת חירום, חובש, מתנדב במדה, ובאותו בוקר אני הייתי ערוך עם כל הציוד שלי כדי לצאת ולטפל בנפגעים. ואכן הגיע הטלפון שאומר שיש לנו נפגע. אני יוצא ומגיע לאזור הלחימה ומגלה את עידו, בני. אני מבין שם יד את חומרת הפגיעה. אני מטפל בו עד בסביבות השעה 12:10, שאז אני, אבא שלו, לא הצליח להציל אותו. כן, זאת זאת השעה, אני הייתי זה שטיפל בו ולא הצלחתי להצילו.
מה קרה לו?
הוא נפגע קשה בראש, נהיה ישירה בראש. מאמצי החייה שערכו קרוב לשעה, שבסופן אני, שנותרתי לבד שם, גם ללא סיוע רפואי, לאחר שנותרנו ללא סיוע צבאי, נותרתי לשבת ליד עידו. ישבתי לידו 7 שעות, שאני יודע שיש עוד משימה, שגם אותה אני צריך לבצע לבד, אין אף אחד שבוא לסייע לי, וזה לבשר את הבשורה המרה למשפחה.
מה קורה באירוע מבחינת הלוחמה כשאתה מגיע לעידו, מבחינת הקרב ובשעות, איפה אתה עושה את זה, איפה זה קורה ובאיזה תנאים זה קורה?
הקרב מתנהל בעצם בחלקו הצפון מערבי של הקיבוץ, זאת הנקודה שבה המחבלים החלו לפרוץ, היו שם עשרות מחבלים, בין 15 ל-20 כבר חדרו לתוך הקיבוץ, וכיתת הכוננות בעצם בלמה אותם שם בפינה הזו. הם היו עם 4 כלי נשק ארוכים, ועוד 2 אזרחים עם אקדחים. הצליחו לרתק אותם לפינה, אם הם לא ימרתקים אותם לפינה, והיו שוטפים את הקיבוץ, זה היה נגמר אחרת. הטיפול היה תחת אש, באיזשהו שלב לקחנו את עידו והכנסנו אותו לתוך בית, שבעצם גם לתוכו, הכדורים הגיעו פנימה, הכדורים פגעו בקירות מעל הראש שלנו, הלחימה הייתה שם בסביבות לפחות 3 שעות, כאשר כיתת הכוננות שלנו בעצם סופרת כל כדור שיורה, וכיוון שברגע שהכוח הלוטר שהגיע, הם נותרו עם פחות מחצי מחצנית לכל אחד, ואנחנו אזרחים עם אקדחים עלינו, וזהו, זה כל מה שהיה.
כמה זמן הם נלחמו לבד עד שהלוטר הגיע?
הם הגיעו, לוטר הגיעו בסביבות 12:30.
עד 12:30 הם לבד?
נכון.
וואו.
נכון.
4 אנשים עם נשק ארוך ושני אקדחים.
נכון.
מול 50 מחבלים.
לפחות. להערכתנו היו יותר, כשאני נסעתי עם האמבולנס וחציתי את קו האש.
וואו. איזה גיבורים.
היו רבים.
וואו.
זוהר, בן כמה אתה?
68.
ואתה גם נדמה לי ממקימי קיבוץ סופה המקורי, נכון?
נכון, נכון.
עכשיו אני שומע אותך... פה מספר, עם כל הכבוד לקרב, אני שומע פה אבא שמספר שהוא בעצם קבע, למרות שהוא לא רופא, את המוות של בנו.
נכון.
ומצד שני, אני לא שומע כעס בקול שלך, או שאני פשוט, פשוט מצליח להסוות את זה. אתה כועס?
יש מידה של כעס. כעס זה לא משהו שמנחה אותי. כעס לא יוביל אותי לשום מקום. יש הרבה אכזבה. אני מקים את קיבוץ סופה בפעם השלישית היום. פעם אחת בחולות ימית בסיני, ולאחר מכן במעבר, בפינוי של ימית, עכשיו בפעם השלישית. אם יש בי כעס, יש בי אכזבה מאוד גדולה, יש בי אובדן אמון מאוד גדול, ללא פעולות בונות אמון שאני רואה. העובדה גם שמחזירים אותנו היום לקיבוץ סופה, כשהמלחמה העצימה עדיין נמשכת. בלילות החלונות רועדים, חלונות פשוט יוצאים מהמקום.
כמה חזרו בסופה מתוך מי שהיו?
אנחנו נמצאים בתהליך של חזרה. אני מעריך ש-80% יחזרו כרגע, פשוט אני מדבר בשם עצמי, בלית ברירה. פשוט בלית ברירה ברגע זה, למרות שכן רוצים לחזור, סופה זה הבית לשם אנחנו רוצים לחזור, אבל להחזיר אותנו היום, במצב הנוכחי, להביא לשם ילדים קטנים שחוו, הם עברו משהו שואתי. להחזיר אותם לקולות נפץ האלה, ותבין שיישוב שהוא סמוך גדר, התותחים, הטנקים, המרגמות שיורות בעצם מליד הגדרות של הקיבוץ.
אתם מה, באזור של רפיח יותר?
אנחנו מול רפיח, כן. כן אנחנו בחלקו כן. הדרומי של
חברת
עזה. עוד לא סיפרת לנו קצת על עידו, רב סרן במילואים.
עידו, איש ערכי מאוד, איש משפחה. אדם שאנשים מתחברים אליו, הוא מתחבר לאנשים. בכל מקום, בין אם זה בבית הספר, בין אם זה בצבא, בין אם זה בטיולים שהוא עושה בחול, הוא פשוט אנשים נקשרים אליו. הוא נותן מעצמו. הוא יצא לקורס קצינים, גם אחרי שהוא נפצע במלחמת לבנון השנייה.
איפה היה בצבא?
בשיומה. הוא קצין בשריון.
וואלה.
המוטיבציה שלו לעשות קורס קצינים, זה כדי שהוא רצה להיות מפקד יותר טוב מהמפקדים שהיו לו.
בלבנון השנייה.
והוא התעקש לעשות את זה, למרות שהוא יצא לקורס קצינים אחרי שהוא נפצע. קיים את קורס הקצינים כבר בקבע. נשאר בקבע, למד בבן גוריון הנדסה, היה ראש צוות פיתוח ב-IBM.
איש רציני.
מאוד. גם בתוך הקיבוץ, השאיר את הזמן גם כדי להיות בהנהלת הקיבוץ ולתרום לקהילה.
איש רציני, איש רציני. אתה עכשיו בסופה?
אני כרגע נמצא ואני עובד במפעל ליד קיבוץ סופה.
ויש פיצוצים?
בהחלט.
הוא סיפר את זה שעה.
כן, לא, אם עכשיו.
תגיד, מה עם גיא, גוני וגל, שלושת הילדים של עידו?
הם נמצאים ברמת גן
כרגע. היא האמא נועה, כמובן.
אמא נועה, נכון. האמא נועה, הם נמצאים ברמת גן. אנחנו תומכים בהם, הם תומכים בנו.
גוני זה בן או בת?
גוני, גיא הוא הבן הגדול, לאחר שנה וחודשיים נולדו התאומות גל וגוני. אז זוהר, יש שם שלושה ילדים במרווח גילאים קצר מאוד.
זוהר חוברה.
תהיה חזק זוהר.
אבא תודה, של עידו חוברה, רב סרן במילואים, השם יקום דמו, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו, והמקום ינחם אותך.
תודה לכם.
דן הירש.
עכשיו מתגייסים למילואים.
דן הירש, מילואימני, קואוצ'ר אישי ומנחה קבוצות מקצועי, שלום.
שלום וברכה.
מעל 300 ימי מילואים, מנסה לחזור לעסק. איך אפשר לעזור לך?
אז קודם כל רוצה להגיד תודה, עצם זה לתת את הבמה לפרסום, זה כבר משהו שבאמת המצג על אתם וכל עוד כמה אנשים עושים את זה, זה כבר מבורך. ובגדול לתת גם הזדמנויות לאנשי מילואים, גם אם זה קצת פחות מידי השירות, כי אנחנו עסוקים פה ושם.
איך אתה עוזר לנו לעזור לך? מה אתה עושה?
מה הביזנס? סדנאות OTD, ODT, ספר לנו.
OCD.
אז מעולה, ODT זה outdoor training, זה בגדול לעשות פעילויות שעוזר לגיבוש קבוצות, למנהיגות, למנומנויות, ככה שאנשים עושים את זה קצת לצאת מהשגרה של היום יום, אפשר לעשות את זה עם ילדים, בתי ספר, עסקים, לצוות של החברות, צוות מורים, כל מי שרוצה לכל הגילאים, משפחות גם כן, וזה משהו במרחב פתוח שנותן ככה את, באמת את העבירה שונה מהיום יום. ובגדול אני מתעסק גם ב-ODT וגם את כל מה שזה מטפת לימי כיף לחברות, את כל הארגון, אם זה אטרקציות, אם זה מקומות ביקור, אם זה יקבים, אם זה טרקטורונים, אם זה סדנאות ODT או אחרות.
אוקיי, איך אפשר ובונה, להשיג אותך?
יש את האתר אינטרנט שלי שזה ODT-Israel.com.
ODT-Israel?
כן.
טלפון אתה רוצה לתת גם?
כן, אני אשמח, זה 058-444-7724.
אני מת על המבטא, זה לא יעזור כלום. אחרי 300 ימי מילואים, דן הירש יעשה לכם קואוצ'ינג.
יפה, יישר כוח.
במקסיקו, וואלה.
אז גם, אנגלית, ספרדית, עברית, זה כל השפות.
אב לשוני.
תודה, דן.
תודה, דן, בהצלחה.
פרסומות.
תודה רבה.
מתי כספי.
איך זה שכוכב אחד לבד מעז, איך הוא מעז למען השם כוכב אחד לבד, אני לא הייתי מעז, ואני בעצם לא לבד.
ו...
איך זה שכוכב אחד לבד מעז? איך הוא מעז? למען השם, למען השם.
למען השם הזה טיפה רליגיוזי מדי לדעתי לתקופה ההיא.
לא, לא, כולם, כולם אומרים את זה.
שמעתי שמגיע לך מזל טוב.
מה קרה?
תאביר.
אתה יודע שאני לא מסוגל לרכב על סוס.
אביר בלי סוס.
בלי סוס. האביר השחור. לא נעים לי מהסוס, אמיתי.
כוכב אחד לבד מעז, איך הוא מעז? למען השם, למען השם.
תגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערו והפיקו אחרי בלשית ראש הקדמור הגדלה של בסתיו קורנה, אופיר מור יוסף ואליאור פוזניאק היו אחרים על השידור ברדיו כל רגע, בדיגיטל עמיתי דויק עידו טבת ואליעזר בן יהודה. אנחנו בעזרת השם, בעזרת השם, נהיה פה גם מחר. שיהיה לכם יום נעים, יום מוצלח, יום סבבה, יום כיף, בלי בשורות רעות. תעשו לי טובה, בלי בשורות רעות, ואם יש, לא להזדרז לבשר אותן. בשורות רעות לא לבשר, בשורות טובות כן. יש לי בשורה טובה, אני רוצה לשמוע. בשורה רעה, אני לא רוצה לשמוע. תודה, ביי, נתראות, שלום, ביי, שלום.